הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי, 93FM ו-92.8, יום רביעי, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם, באולפן המוגן והחמים של רדיו קול חי. בוקר טוב לאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בטור של הרב אהרון מרגלית, ובתקופה האחרונה כותבת טורים בעיתוני פנינים, ותמיד, תמיד יש כל כך הרבה מוסר השכל כשקוראים את התורים שלו, שלא לדבר על הספר את הלך שהוא כתב, ספר שהפך להיות רב מחר, שהוא בעיניי ספר חובה. אז הנה התור של הרב אהרון מרגלית, וזה מתוך עיתון פנינים. הפעם אספר לכם מקרה שקרה לי לאחרונה. ממנו למדתי כמה חשוב לשים לב למצוקתם של האנשים סביב. לפני תקופה קצרה התקשרה אליי אישה מאחת הערים הסמוכות למקום מגוריי. היא אמרה לי שביתה השתתפה אמש בהרצאה שמסרתי, ולאחר שסיפרה לה את תוכן ההרצאה, היא הבינה שיש לי הבנה כלשהי בתורת הנפש. והיא רוצה לשאול שאלה בתחום. נעניתי בחיוב. היא סיפרה לי שיש בשכונתה מקולת קטנה המשרתת נאמנה את תושבי השכונה במשך עשרות שנים. בעלי המקולת הינם בעל ואישה העובדים במקולת יחד במשך כל היום. לדבריה, מזה כחודש ימים שהאישה נמצאת במקולת לבדה. נשות השכונה חוששות שהבעל חלה, אך לאף אחת אין תעוזה לשאול את המוכרת מה שלום בעלה. כיוון שמבטה נראה לא טוב, וכל אחת חוששת שמה בעיות אחרות קשורות לעניין. לאחר ששמעתי מביתי את ההרצאה שמסרתם, המשיכה האישה, הרגשתי שאתם מבינים במצוקותיהם של אנשים. רציתי לשאול, האם לדעתכם עליי לגשת לשוחח עם המוכרת ולשאול אותה על הקורא עם בעלה, למרות שמבטה המיוסר משדר ריחוק וחוסר רצון לשוחח עם מישהו? או שאולי עליי להתעלם ממה שקורה ולהמשיך הלאה כמו כל נשות השכונה? השבתי לה שיתכן בהחלט שאותה אישה משדרת לסובבים אותה, אל תתקרבו אליי, ובו זמנית רוצה מאוד שיתקרבו אליה וידרשו בשלומה. לכן יעצתי לה לגשת אל המוכרת ולהתעניין בשלומה מתוך רגישות וזהירות שלא להיכנס למקום אסור. למה אתם מתכוונים? היא שאלה. חפשו שעה קלה שאין אנשים מצויים במקולת, הנחיתי אותה בפשטות. גשו אליה, הניחו יד על זרועה ואמרו משפט קצר כמו דאי לך שאני לא מפסיקה לחשוב ולהתפלל עליכם. או, איני רוצה להציק, אני מבינה שאתם עוברים אתגר לא פשוט, אני רוצה מאוד לעזור, כמובן רק אם העזרה שלי מתאימה לך. זהו, משפט קצר ולא יותר. כעת תהיה לאותה גברת אפשרות לבחור איך להגיב. ייתכן שהיא תאמר תודה וזהו, אך ייתכן מאוד שהיא תפתח בפניכם את סגור ליבה ותספר מה עובר עליה. במקרה כזה, עליכם להביע אמפתיה למה שעובר עליה מבלי לכפות את עצמכם עליה. השאירו בידה את ההחלטה האם ועד כמה לשתף אותך במה שעובר עליה. היו רגישים, לכו בעקבותיה, אבל בשום פנים ואופן אל תתעלמו מן המצוקה. ארכו ארבעה ימים עד שאותה גברת חזרה אליי. הרב מרגלית, היא סיפרה לי בהתרגשות, ערכו לי יומיים תמימים עד שעשיתי כעצתכם. רק אחרי שהתלבטתי בנושא כה וכה, עזרתי אומץ ובשעה דמדומים לפני הסגירה פניתי אל המוכרת. ומה קרה אז? התעניינתי. קרה דבר מזעזע. מיד לאחר שאמרתי לבעלת המכולת את המשפט הראשון, היא פרצה בבכי אז ואמרה בקול נשנק, אני גרה בשכונה של אנשים רשעים. אני חיה כאן כל השנים ומשרתת אתכם, עם בעלי ביחד, בנאמנות ומסירות אין קץ. עכשיו, כשאנחנו עוברים תקופה כה קשה, אף אחד מכל בני השכונה לא מתעניין מה קורה לנו? מה קורה לכם? עד כדי כך אתם אטומים וחסרי לב? היא הזמינה אותי לביתה וסיפרה לי שבעלה עובר טיפולים קשים בבית חולים תל השומר לאחר שלקה במחלה הנוראית. אני מגיעה לחנות מדי בוקר, סוחבת פנימה את ארגזי הלחם ומוצרי החלב בכוחותיי הדלים. מבוקר עד ערב מתפעלת את הכל לבדי, ואיש, איש ממכם לא מציע עזרה כלשהי? כשאני סוגרת את החנות בשבע בערב, אני ממהרת לקחת מונית ולדהור לעבר בית החולים כדי לשעות לצד בעלי החולה כל כך. ההתמודדות הזאת קשה לי מאוד, אבל קשה לי לא פחות לראות שאיש לא מתעניין בשלומי ובשלום בעלי. איש לא שואל האם אני זקוקה לעזרה, ואיש לא שם לב לסבלי. ניסיתי לגונן על בני השכונה ואמרתי לה שחבל מאוד שהיא לא סיפרה לאיש על מצבה. הסברתי לה שאם אנשי השכונה היו יודעים מה קורה אצלה, הם היו ודאי שמחים לעזור. כל השכונה רוצה לעזור לך, אבל מפחדת לדרוך על יבלות רגישות ולשאול מה קורה, אמרתי לה. הסיפור ההוא הסתיים בטוב. ברוך השם, לאחר שנודע סבלם של בני הזוג ברבים, נרתמו בני השכונה לסייע להם, ללוותם בעזרה מעשית ובתמיכה פיזית ונפשית. המסר היוצא מן הסיפור חד ונוקב, מסיים הרב אהרון מרגלית. לו היו אנשי השכונה מניחים את כבודם העצמי בצד ומתעניינים במלוא העדינות, הזהירות והרגישות בשלומם של בני הזוג, היו מונעים את חילול השם הנוראי שקרה, היו חוסכים מהם שבועות ארוכים של בדידות וצער. וזו המטלה העיקרית שלנו, לשים לב למה שעובר על השני ולנסות להקל עליו בלי לחשוב איך אנחנו עצמנו נראה בתמונה. זה מזכיר לי לפני הרבה הרבה שנים, הייתי ילדה, אני חושבת בת 12 בערך, ונפטרה אז דודה שלי, דודה שהייתה אחות יחידה של אמא שלי. הייתה מאוד מאוד חולה, הייתה בת 35, אמא לשבעה ילדים, והיא נפטרה מהמחלה הנוראית. זאת הייתה באמת טרגדיה נוראית. אני זוכרת שאמא שלי חזרה הביתה, ואחד הדברים, והייתה תקופה קשה, היה קשה להתמודד מהאובדן הנוראי של האחות המקסימה הזאת, הדודה שרה זיכרונה של צדיקה לברכה. אבל אני זוכרת שאחד הדברים שהיו כל כך קשים לאמא שלי, זה היא סיפרה אחר כך, שבאחד הימים, כשהיא חזרה הביתה מהמכולת או השכונתית או משהו כזה, היא ראתה את אחת השכנות בורחות ממנה. אני לא דנה את אותה שכנה, אני אפילו זוכרת מי זאת הייתה, אני באמת לא דנה אותה, כי לפעמים, איך אומרים, אין איזשהו ספר שמלמד אותנו איך להתנהג במצבים כאלה ואחרים. אבל אני חושבת שכולנו צריכים להבין שגם אם קשה לנו ואנחנו חוששים שלא נמצא את המילים, פשוט לשאת רגע עיניים לריבונו של עולם ולומר לו, הקדוש ברוך הוא, שים בפי את המילים הנכונות. ואין לי ספק שאם אותה שכנה הייתה ניגשת לאמא שלי, וזה לא משנה מה היא הייתה אומרת, אפילו אם היא לא הייתה אומרת כלום, מספיק שהייתה מחבקת, וזה היה גורם לשתיהן לפקוד באותו רגע, זה ברור לי, וזה כל כך בסדר. אז אל תעססו, ואם אתם מתלבטים, כן, תתעניינו, תתקשרו, תגשו, מקסימום מה יכול להיות, אבל הכי הכי נורא זה להתעלם. אז בבקשה, גם אם אתם מתלבטים, עדיף לגשת ולומר מילה ולחבק.
מסובך, שוכחים לפעמים את מטרת החיים, החיוך מאליו גם נשכח. בוא אחי נעצור ונביט לפנים, ננגב עוד עם המוזרה, ונזכור שיש מישהו שם בשחקים שמושיט לי ידו לעזרה. אז בוא נעצור את מרוץ החיים רק לרגע, ונביט מלמעלה, נראה מה קורה. אז בוא נעצור את מרוץ החיים רק לרגע, ונביט מלמעלה, נראה מה קורה. לצאת! יא יא יא, 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 יא יא יא. כל אחד מחפש לו פינה בנשמה שיוכל שם לשתול קצת שמחה, להפריח קצת צחוק, להפסיק לרדוף, לשבת רגע במנוחה. אנשים שרצים ובורחים מהצל, מהצל של עצמם שרודף, מחפשים רק לרגע מקום בו יוכלו לשחרר את ליבם הכואב. אז בוא נעצור את מרוץ החיים רק לרגע, ונביט מלמעלה, נראה מה קורה. אז בוא נעצור את מרוץ החיים רק לרגע, ונביט מלמעלה, נראה מה קורה. Let's say יא יא יא, 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 יא יא יא. תנסה להגיד יא 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 ותראה מסביבך שוב חיוך שכזר, תנסה לחייך ותראה איך הצחוק ייפרץ מגופך דבר. תעצור את מרוץ החיים ותראה שכולם נפגשים ברמזור, אם נוסיף רק חיוך למרוץ שכזה אז נגיע ישר אל האור. אז בוא נעצור את מרוץ החיים רק לרגע, ונביט מלמעלה, נראה מה קורה. אז בוא נעצור את מרוץ החיים רק לרגע, ונביט מלמעלה, נראה מה קורה. Let's say יא יא יא, 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 יא יא יא.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93.5 ו-92.8. היום, מה היום בתוכניתנו כמובן, כמו כל יום רביעי, אנחנו פותחים עם הרבנית ימים המזרחי לפרשת משפטים. ובהמשך, חני ויינרוט מחברת הספר בארץ החיים לחשב מסלול מחדש. חני, שחולה במחלה כבר מספר שנים, תספר לנו על, על איך הרגעים הקשים ביותר בחיים שלנו יכולים לשמש בעבורנו גם מנוע לצמיחה, לצמוח מתוך הקושי. לחני גם היה אתמול יום הולדת, ואנחנו נשאל אותה על חגיגת יום הולדת מיוחדת שלה. בהמשך, בשעה השנייה, יהיה איתנו הרב שמאי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות, והוא כאן, כדי לענות לכם המאזינים בכל מה שקשור, אם נפגעתם או חליתם ואתם רוצים לשאול או להתייעץ, אולי מגיע לכם כסף, אז בהחלט זה הזמן וזה המקום, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. וכעת, בוקר טוב לרבנית ימים המזרחי.
בוקר אור.
ובתוך השערה והחול והאבק. כן, אז אנחנו רוצים בכל זאת לשמוע פרשת המשפטים לפנינו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניכם.
נכון. הפרשה הזו כולה חצאים. גם השבת הזאת היא חצי. היו נותנים במחצית השקל, קוראים לשבת שקלים. ולמה כל אדם נותן רק מחצית השקל? שתזכרו שהעולם הזה הוא עולם של היזקקות הדדית. כל הפרשה היא פרשה של זוגות שנזקקים זה לזה, ואת לא לגמרי יודעת מי יותר זקוק למי. האדון והעבד, מי יותר זקוק למי? הלווה והמלווה, מי יותר זקוק למי? הורים וילדים, איש ואישה. העולם המודרני שכח את ההיזקקות, הוא רוצה לבטל את ההיזקקות. למשל הווייז, או איך קוראים לזה, ה-GPS. פעם היית יכולה, היית מוציאה את הראש מהאוטו כשזה של ידך, איך מגיעים ל... ואז הם היו מדברים, ואז הייתה נקשרת איזושהי שיחה. היום אם מישהו משרבב את הראש מהאוטו לכיוון שלך, את מיד נועלת, אומרת ילדים מחבל, סבירו את החלונות, או הסלפי. כאן היינו עוצרים איש ברחוב, אומרים לו, צלם אותנו. הוא היה שואל, מה אתם חוגגים ומי אתם? היום את מצלמת את עצמך, ואם זה נורא קשה, כי זה כמה אנשים, יש מקל כזה שמחזיק את המצלמה, כדי ששכחנו שאנחנו זקוקים לאנשים. ופרשת משפטים אומרת לנו, אל תזלזלו באף אדם, מפני שיותר ממה שהוא זקוק לכם, אתם זקוקים להיזקקות הזו. פרשת יתרו מסיימת בציווי מוזר, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. מה מסביר רשי? כשעולים במדרגות למזבח מפזים את האבנים דרך למזבח, מפני שהכהן עולה בשיאה גסה, הגלימה שלו מתרוממת והאבנים רואות את בגדיו התחתונים של הכהן. אז אל תעלו במדרגות, מפני שזה ביזוי. תעלו ברמפה כזו, קוראים לה כבש. אומר שם רשי, מה האבנים שלא חשות בביזיון בכלל? צוותה התורה שלא לבזות אותם ולא לפסוע מעליהם בשיאה גסה. לא כל שכן בן אדם, אל תפסע מעליו בשיאה גסה. שלא להפסיע על ראשי עם קודש. כך היה אומר שוב ושוב רבי ישראל סלנט, שבשבת זה היורצייט שלו. מה ההבדל בין לעלות למזבח ברמפה לבין לעלות למזבח במדרגות? אפשר לחשוב, בשניהם צועדים, אז מה ההבדל? ההבדל הוא נפלא. כשעולים למזבח בכבש ברמפה, את רואה כל סנטימטר שעזר לך בדרך לכבוש את היעד, את הפסגה. לכן קוראים לזה כבש. כשעולים במדרגות, דווקא החלק שהכי עזר לך להיות גבוהה, דווקא החלק שאלה אותך בדרגה, שאלה אותך מדרגה, את לא רואה אותו. זה החלק המאונח של המדרגה, הפנל הזה, הפנימי הזה. זה האנשים השקופים שהעלו אותך להיכן שאת נמצאת היום, ואליהם את הכי מנוכרת. מעל ראשיהם את הכי פוסעת בפסיעה גסה. מי הביא אותך למקום שאת נמצאת בו היום? הם. ואת לא מכירה להם טובה בכלום. מי אלה השקופים האלה? עניי ביתך. למשל, האיש שלך. אני רואה אנשים שככל שחיכו יותר לבן זוג, כך הן יותר מאשימות את עצמן בפשרה. לא הייתי מתחתנת איתו אם הייתי צעירה יותר, אבל הגיל, והייתי לחוצה, ולא ידעתי אם יהיו לי ילדים. זאת אומרת שהאיש הזה שגאל אותך בעצם, היית כל כך דאוגה, האם אני אתחתן אי פעם, האם אני אלד אי פעם, האיש הזה שאלה אותך להיכן שאת נמצאת היום, את הכי מדלגת בפסיעה גסה. הילדים האלה, אין לי כוח אליהם, איזה נודניקים. מי שם אותך במדרגה שאת נמצאת בה היום? כמה לימדו אותך מכילה? כמה לימדו אותך תפילה? איזה מעמד הם נתנו לך? הפציינטים שלך, דוקטור, איך כתוב בפרשה? ניתנה רשות לרופא לרפא. בזכות מי יש לך כזאת תהילה, אם לא בזכות החולים שלך? אל תביט בהם כעל גיליון מחלה או כעל מסך מחשב. בזכותם עלית בדרגה, אל תדלג מעליהם. התלמידות שלך, ימים המזרחי, כמה פעמים בסוף שיעור עומדות, שורת נשים אינסופית לברכה, ואני חושבת, וואי, אני חייבת לטוס, ואני חייבת לרוץ, ואני, יא, ואיזה אחבד, מה הייתי עושה בלעדיהם? איפה הייתי? בבית עושה גוגלנים או פסיפורים? אני הרי לא יודעת לעשות שום דבר אחר חוץ מלדבר. איך אנחנו שוכחים את האנשים שבעצם שמו אותנו במדרגה שאנחנו נמצאים בה היום? איזה מסר זה לפוליטיקאים? אל תגידו לי, כשהגעתם למלכות, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. אסתר המלכה נכנסת לפני ולפנים, בשליחות אדירה עבור עם ישראל. אנחנו בשבת מברכים, חודש אדר, והיא מתחילה לדבר עם מרדכי על דיבורים של כן נקראתי לבוא אל המלך, לא נקראתי לבוא אל המלך. מאיפה הדיבורים האלה עכשיו של ה-high society, על השעות קבלה בבית המלוכה? לעת כזאת הגעת למלכות. למה את חושבת שאת מלכה, אם לא בשליחות כל כך קדושה? למה אני אומרת את כל הדברים האלה? מפני שאנחנו בשבת מברכים חודש אדר. והקדוש ברוך הוא אומר לך, את יודעת את מי את הכי מגביה על המדרגה? אותי. את מרוממת אותי. איך אפשר לרומם את השם? איזה מין חוצפה זאת? מה, הוא לא מרומם? הרוממך השם? השם אומר לא. את מרוממת אותי להיכן שאני נמצא. את המדרגה שלי, בת שלי. ואין מלך בלא עם. אלמלא את, מי היה קורא לי מלך? אחרי ככלות הכל, אזי מלך שמו נקרא. ותקשיבי טוב, בת שלי, הוא אומר לך, רק כשאת שמחה, כשאת עומדת זקוף, אני הופך להיות גבוה ומרומם. וכשאת שפופה ושפלה, אין לי מדרגה לעמוד עליה. אני כל כך זקוק לך שתהיי אישה שמחה. אני רואה אותך, את לא שקופה, אני לא מדלג על צער קטן מצעריך, יונתי, בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. את בצד המסתר של המדרגה, אבל אני רואה אותך. הראיני את מראיך, תראי לי שאת אישה שמחה. מה יותר משמח אבא מאשר שהבת או הבן באים אליו ואומרים לו, אבא, אני כל כך מאושר. את יודעת כמה השם, כביכול, זקוק לנו שנהיה נשים שמחות, נשים שעומדות זקוף. כתוב בפרשה, במדרש לשבת שקלים, לפרשת שקלים, בשבת שקלים עומד משה רבנו וזוקף את ראשם של ישראל. בשביל הקדוש ברוך הוא, תעזבי על השמחה שלך, על האושר שלך, תראי כמה יש לך, כל הדברים השקופים האלה, שאת אפילו לא רואה עד כמה יגביגו אותם. רק כשאני מרגיש נמיכות רוח, גם הקדוש ברוך הוא כביכול לא יהיה נמוך, הוא יהיה כל כך מרומם, הוא יעלה וישפיע עלינו כל כך הרבה טוב. אז יהי רצון שלא נזלזל באף בריאה, ושנבין שהעולם הזה הוא עולם של חצאים, וכשם שאני זקוקה לו, כך הוא זקוק לי. רק כך אולי בעזרת השם נזכה לעלות ולעלות אל המזבח.
בעזרת השם, באחדות מלאה, לא להיות חצי, פשוט לשאוף להיות שלם, ולא משנה אם זה בבית, במשפחה, אפילו גם בפוליטיקה, להיות שלמים. תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
Yeah. בני בניעתו אני היום ילידתי חו השם אמר עליי בני אמר עליי בניעתו אני היום ילידתי חו השם אמר עליי בני בניעתו אני היום ילידתי חו השם אמר עליי בני אמר עליי בני אתו אני היום ילידתי חו שיאל ממני ויתנו בני בני אתו אני היום ילידתי חו שיאל ממני ויתנו בני בני אתו אני היום ילידתי חו
בוקר טוב ושלום והפי בירסדיי, חני ויינרוט, מה שלומך?
היי, איזה שיר מקסים, תודה רבה.
מה, הייתי חייבת, אתמול היה לך יום הולדת. אז אמרתי, אם לא הוגה...
אתמול בלילה.
אתמול בלילה, אז היום ממש, וואו, אז תצטרכי לברך אותי ואותנו כאן בשידור חי, אנחנו ננצל את ההזדמנות.
רק מתפללת, מהרגע שהשמש שקעה עד עכשיו, אני כל הזמן...
וואו.
ממש ככה ממלמלת בשבילי, בשביל כל מה שאני מכירה, זה מרגיש לי כמו יום גדול.
כן, יום הולדת.
לא הכרתי אותו,
כן, happy birthday to you, כן, זה שיר מקסים, שיר באמת מקסים, ומגיע לך, אתה תוגת יום הולדת, לא יכולתי לעשות לך, אז הנה, לפחות איזה שיר יום הולדת, אז איך חוגגים יום הולדת?
וואו, איך חוגגים, פסטיבל שלם, מלא בהודיה ובשמחה ו... את יודעת, כשהיינו בבית ספר, אז המורה אמרה שרק לפרוך הגבו יום הולדת. ואיכשהו זה תמיד התקשר לי, כאילו, למשהו ילדותי כזה, שמי חוגג יום הולדת, חוגגים בגן, אבל מאז שחליתי, וכל שנה, זה פשוט, זה כמו ראש השנה, זה כמו יום כיפור, זה כמו, זה וואו, זה יום גדול, זה כאילו, אין שום קשר לפרו, פרו לא נכנס פה בשום צורה.
כן.
אני כל כך כל היום, זה יום של תפילה, זה יום של חשבון נפש, זה יום של ברכות, של איחולים, וזה לא מובן מאליו בשום צורה, ואני חוגגת את זה הכי בגדול שאני יכולה.
כן, וואו. מה היה החלק הכי מרגש ביום ההולדת שלך?
וואו, את רוצה לשמוע? תקשיבי, את לא תאמיני, חברות שלי רצו לארגן לי מסיבה, והם פשוט לא, אני רציתי לשלם, אמרתי להם, אתם תארגנו, אני אשלם. כל בן אדם שהם פנו אליו ואמרו לו שזה יום הולדת בשבילי, פשוט נהיה, אני התחלתי לבכות ששמעתי את זה. רגע, אז מה את רוצה? את רוצה מגנטים? בסדר, יהיה מגנטים. כמה זה עולה? לא עולה. את רוצה מאפים? אוקיי, כמה זה עולה? לא עולה. עשו לי סרט, לא לקחו ממני כסף. בעלי הלך להקליט לי שיר באופן. כל האנשים כאילו התקבצו ביחד, אנשים שלא מכירים אחד את השני, חלקם גם לא מכירים אותי. אמרו, לא, יום הולדת זה של כולנו. אנחנו רוצים לשמוח איתך. ופשוט אמרתי, אני לא יודעת מה מגיע לי כל הטוב הזה, מה עשיתי? ופשוט התחלתי לבכות, אמרו, את התשובה, לא, אמרתי, לא, אני בוכה מאושר. מה זה?
כל כך
מה? הפקה של 120 איש, יום הולדת של... מהסרטים, מהאגדות, ולא הכל, הכל בהתנדבות מלאה, מלאה, מלאה. אנשים שלא רוצים שיגידו אפילו ש... אתם לא עושים את זה לאיזושהי טובת הנאה. זה מהלב, ככה, מהלב.
אבל את יודעת למה? את יודעת למה?
אני לא יודעת למה.
אז אני אגיד לך בדיוק למה. אני אגיד לך בדיוק למה, זה בגלל שאת כל כך נוגעת, וכל מי שפוגש אותך, את נכנסת לו ישר ללב. זה מה שקרה לי, זה מה שקורה לכל מי שפוגש אותך. את פשוט נכנסת ללב, מתמקמת לך שם בפנים, וזהו. אז זה נראה לי אך טבעי, אתה, אני אפילו לא מתפלה. אני רוצה דווקא כך להתחיל עם משהו, כמה דברים שאת כתבת ליום ההולדת שלך. אז קטע אחד הוא... התחלנו את החגיגות, ויש לי בחילות, מכל מה שזה אומר, מכל מה שמצפה לי, להיות ילדת יום הולדת, זה משמח, ומציף, ומעורר, בטח הלילה, שוב לא ארדם. ואני יודעת שיש לך הרבה לילות לבנים, שבהם את לא ממש נרדמת, ואני אקרא קטע נוסף שכתבת, אנשים בחיי נכנסים ויוצאים, מגיעים ואז עוזבים, או באים ונשארים, ויש את האלה של הלסירוגין, ויש גם חדשים ויש מהעבר, וכל אחד יש לו תפקיד, וכל אחד מרעיד אצלי איזה מיתר, הוא מרים אותי קצת או מוריד במעט, והם לא יודעים ולעולם לא ידעו. והקטע האחרון, שהוא בעצם סוף המסיבה, כך אחרי שכולם הלכו, לקחתי חבילת טישו ונכנסתי לחדר, נעלתי את הדלת, הדלקתי לי מוזיקה והתייחדתי עם הצער שהוא רק שלי, וכל האנשים בעולם וכל החיבוקים כולם לא יכולים לקחת אותו ממני. ואני רוצה לומר לך שהיה לנו גם איזשהו מפגש של נשים אתמול, ואת הגעת לשם, את גם שייכת לקבוצה, וגם הגעת כדי באמת קצת לדבר, והיו שם כמה דברים. קודם כל, היו חלק מהנשים בהתחלה קצת פחדו, ואמרו, לא, אנחנו לא רוצים להיכנס לדיכאון, אנחנו לא רוצים לפקוט. וזה בדיוק העניין, שאת כל כך מלאה צמחת חיים. וגם אם אנחנו מוכים דמעה, זה לא מצער, זה מאיזשהו רצון רק לחבק אותך ולעטוף אותך, ואת פשוט מדהימה. ועוד דבר, שאת אמרת שם משהו, ועל זה אני באמת רוצה גם לדבר איתך היום, שאת בעצם קיבלת פה מתנה ענקית שלא כל אחד זוכה לה. אתה הרי, אף אחד לא יודע מה יעשו. אתה הרי, אנחנו יכולים חס ושלום לקום מחר בבוקר, לא לקום, או... אבל עצם זה שכאילו מישהו בא ואומר לך, תקשיבי, את חולה, את צריכה להספיק לעשות מלא 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 דברים, כי אולי עוד מעט זה ייגמר. ובעצם אני רוצה לשמוע ממך, איך המקום הזה או הנקודה הזאת שינתה לך את החיים?
אני אגיד לך משהו שאמרתי לאנשים שנכנסו אליי ליום הולדת שלשום, אז אמרתי להם, תקשיבו, או שיש מחות או שאין, ואם אין אז ממציאים. הבת שלי בת 10, עוד שנתיים תהיה בת מצווה, אני יודעת אם אני אגיע לה בסמיצווה, אף אחד לא יודע, אני בטח לא יודעת. אז אמרתי, עכשיו נחגוג, לא נחכה לה בת מצווה, ועשינו מסיבה שהילדים היו שותפים לה, ובאמת זה היה סוג של בת מצווה כזה, עם כל ההפקה הזאת של כל הקשקושים האלה של הריקודים, וכל הסמלות היפות האלה, והתסרוקות, כי אמרתי, בוא נעלמים, אני יודעת מה יהיה, אני יודעת אם יהיה בת מצווה, בוא נחגוג עכשיו, עכשיו יש...
ומי אמר שבגיל 10 יהיה אפשר לעשות יום הולדת שהיא הפקה קצת יותר?
כן, וכל אחד מה שהוא אוהב, אני לא אומרת כולם עכשיו מסיבות, אבל צריך להבין שמה שיש עכשיו זה מה שיש, אחר כך אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע. ותשמעי, אני יכולה גם לספר לך סיפור, אנשים בדרך כלל מפחדים לדבר איתי כי הם נדמה להם שהם יצאו עצובים, בדרך כלל זה לא קורה. רוב האנשים מספרים שהחוויה שלהם הייתה הפוכה, שדווקא מהמפגש איתי הם יצאו יותר מעודדים, יותר שמחים, יותר רואים את החיים שלהם בטוב. איך אמרה לי חברה, אמרתי לה, אלי, מולדת 30 גם איזו הפקה גדולה. אז אמרתי, תגידי, מה את זוכרת מה מולדת שלי? אז אמרה, אני זוכרת שחזרתי הביתה באיזה אחת ככה לפנות בוקר, ושתקלתי על הילדים שלי ואמרתי, אני אוהבת את החיים שלי.
וואו.
זה מה שאני זוכרת. אמרתי, את יודעת מה? כזה אני עושה עוד מולדת. עכשיו, היא אמרה לי, שזה יחזיק לשעתיים. בסדר, כי ככה זה, נו מה
חושבת. כן, אנחנו בני אדם והשגרה וזה.
בואו, מה, אצלי זה לא מחזיק לשעתיים, גם אצלי זה מחזיק לשעתיים. אבל כן, יש לי סיפור שכן, הוא קצת כן קורא הלב, אבל יש לו מסר. חברה שלי, יהודית מתוקה, היינו חברות בלב ובנפש, הכרנו בגלל המחלה, אבל למעשה, בעצם החברות בכלל לא עסקה בנושא הזה. היינו הרבה הרבה מעבר, היינו נשיחות נפש לתוך הלילה, והיינו נפש, כאילו שלנו משפטים אחת על השנייה, מרוב שהיינו קרובות. ובחנוכה האחרון קרה לי לבוא להיפרד ממנה, בהוספיס בתל השומר. וישבתי לידה ואמרתי לה, יהודית, מה את רוצה להגיד לי? תגידי לי משהו, תשאיר אותי עם משהו. והיא אמרה לי, חני, יש כל כך הרבה אנשים בחיים שלי שאני אוהבת אותם, ולא אמרתי להם את זה מספיק, ועכשיו כבר אין לי כוח. ואז עשיתי איתה ביחד איתה, חייגתי לה ושמנו על רמקול כל מיני אנשים שהיה לה חשוב, והיא אמרה להם בפעם האחרונה שהיא אוהבת אותם. ובסוף אמרתי לה, מה עוד? בבקשה, אני רוצה לעשות בשבילך. היא אמרה לי, תקני לילדים שלי חנוכיות, ותכתבי 3 ילדים קטנים, בני 9, 7 ו-3. היא אמרה לי, תכתבי להם עם אמא באהבה. ובאותו יום רצתי, נסעתי לחנות, זה היה יום האחרון של חנוכה, כבר לא היה כמעט חנוכיות בחנויות. רצתי לחפש, צילמתי תמונות, שלחתי לה בוואטסאפ, והיא אמרה לי, כן, זו היא בחרה מבין כמה דגמים, וקניתי ואמרתי למוכר, תקשיב, זה קריטי, זה דחוף, תחרות לי עליהם כמה שיותר מהר. ביום ראשון אחרי צהריים הוא התקשר עליי ואמר לי, החנוכיות מוכנות, אמרתי לו, עכשיו חזרתי מהלוויה.
וואו.
והחנוכיות אצלי בבית, הן מחכות שהילדים האלה יגדלו, כי אני לא אביא לילדה בת 3 חנוכייה. אבל אני אומרת, זה מסר, זה צוואה. תגידו לאנשים שאתם אוהבים אותם, תגידו את זה עכשיו, לא מחר ולא שבוע הבא, עכשיו. וזה מה שעשיתי במולדת שלי, כל אחד שנכנס, חיבקתי אותו, אמרתי, אני אוהבת ואני אוהבת ואני אוהבת, ואת יודעת מה? יותר ממה שמחזק אותי שאוהבים אותי, אני אוהבת לאהוב אחרים. זה כל כך ממלא אותי. לא אכפת לי, אל תאהבו אותי, אני אוהבת אתכם. וכתבנו על זה שיר, ובאמת, השיר הזה עוד באמת יישמע גם ברדיו, אבל באמת כמה שזה בסופו של דבר שברירי החיים האלה, ומה יש, ומה שיש זה רק מה שיש, זהו, לא יותר מזה.
כן, אני ככה מקבלת הודעות ואנשים רוצים לדעת מה שלומך, אנשים כל כך, כן, פשוט רוצים לדעת את השאלה הזאת. אז את אומרים, מהי ההגדרה האמיתית של נודניק, ששואלים אותו מה שלומו והוא באמת עונה.
טוב, אני אגיד בקצרה. בעיקרון, בערב פסח האחרון, כשהספר יצא, המצב שלי היה על הפנים, הגעתי לרופא, אמרתי לו שיש איזושהי תרופה ניסיונית שאני מנסה להשיג אותה מארצות הברית. הוא אמר לי, כן, חני, זו תרופה מצוינת, אבל יש לנו, זה ייקח חודש עד שאנחנו נשיג אותה. אמרתי לו, נו, פרופסור, מה הבעיה? נחכה חודש. אז הוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי, חני, אין לנו חודש.
וואו.
זה היה בערב פסח האחרון, ואז הספר יצא. ואז קרה מה שקרה בעקבות הספר, שלא צריך להגיד, תפילות בכל מקום, וקבלות לרפואתי, וסעודות אמנים, והפרשות חלה, ותפילות של נשים, ובאמת, קרה איזושהי תופעה, אני לא יודעת להסביר אותה, זה תופעה.
כי אני אגיד לך, אנשים שהכירו אותך, פשוט אמרו לקדוש ברוך הוא, תקשיב, האישה הזאת עושה את העולם שלנו טוב יותר, ואתה צריך להשאיר אותה פה, ולוקים שמה, כי יש כנראה בכל זאת אנשים צדיקים, וצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, והבהרנו לו חד משמעית, אנחנו רוצים את האישה הזאת כאן, איתנו עוד הרבה הרבה שנים.
אז תשמעי, זה פשוט עובד. כל הכל הבדיקות שלי מאוד 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 משתפרות מחודש לחודש. אבל מעבר לזה שזה, את יכולה להגיד, טוב, אני מקבלת כימותרפיה וביולוגי והורמונלי, אז זאת אומרת, בסדר, הסרטן קיבל כאילו בראש, אבל בעצם את הנס הגדול, את יודעת איפה אני רואה? בזה שהטיפולים לא פוגעים לי בשום צורה באיכות החיים. אני מנהלת חיים של 200% תפקוד.
וואו.
אין לי שום תפעות. זה הנס מבחינתי. את יודעת, אנשים מקבלים טיפולים, הטיפול עוזר, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל שככה להרגיש תוך כדי...
כן, מדברים באמת על תופעות לוואי כל כך קשות.
מה, אתה תכי הזהיר אותי, אתה תכי רופא ישב איתי ואמר לי, יקרה לך ככה ויקרה לך ככה. כלום, מכל מה שהוא אמר, לא קרה. אני מרגישה מולה לוקחת את הכדור, ואני פשוט, אתמול הייתי בטיפול, ואחרי הטיפול באתי לך, נסעתי עוד לכותל, ואחרי הכותל עוד נסעתי אליכם לכנס.
כן.
שום דבר לא עוצר אותי, כאילו, ופה אני רואה את השעת הדשמה, את מבינה? בדברים הקטנים, אני קוראת איזה משלחות בסמים כאלה, שאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פשוט נגלה, הוא פשוט נגלה.
כן.
ורואים את זה, ואין לי ספק שזו זכות של רבים, אין לי ספק.
כן,
אני יודעת כי התפילות שלי כבר לא מה שפעם, אני כבר קשה לי, אני עייפה, אני שחוקה, ואני אומרת, מה מחזיק אותי? מחזיק אותי הציבור. אני מרגישה את זה, רואים את זה בעיניים. והבדיקות שלי הם, אני לא החלמתי, אני גם לא יכולה להחלים, כי המחלה בגוף היא, לצערי, אין מה לעשות, זה תמיד יהיה.
אלא אם כן מחר, וזה יכול לקרות. את יודעת, הרי הרפואה כל כך מתפתחת, ויש כל הזמן תרופות חדשות, אז מחר ימציאו תרופה, והכל ייגמר. אז הנה, הטכנאי אומר לי שנשארו לנו 2 דקות לסיום, וכל כך רצינו גם את השיר המיוחד הזה שבעלך והבן שלך שרו לך ליום ההולדת, אז אנחנו נסיים אותו, כי קודם כל השיר הזה הוא מקסים, כולם אוהבים אותו ומכירים אותו, אבל לראות ולשמוע את בעלך ואת הבן שלך שרים לך אותו ביחד, וואו, זה המיס אותי לגמרי, כן, כן, זה היה כל כך מרגש, אז אנחנו באמת, מוטי, אתה יכול כבר לשים לנו אותו ככה ברקע, עד שאנחנו ניפרד. מזהה, כן?
כן, נו, ברור.
וואו, וואו.
בעלי המתוק הזה, באמת, מגיע לו הרבה, הכל בזכותו.
מקסים. משפט לסיום, בואי נחזק נשים אחרות שמתמודדות, וגם להם קשה. איך אומרים, אם זה בבריאות, בפרנסה, בילדים, בזוגיות, משפט לסיום.
אהבה מרפא,
אהבה מרפא.
תאהבו את השם, ותאהבו את העקבות של השם בתוך בחיים שלכם.
וואו.
כשאני אומרת אהבה, אני מתכוונת אהבה להשם.
כן, וואו.
זה אני קוראת אהבה.
כן, חני, המון המון בריאות, בשורות טובות.
תודה.
ואני תמיד אשמחה לארח אותך כאן, גם בחי וגם דרך הטלפון וגם לפגוש אותך. אז אני בטוחה שעוד יהיו לנו מלא מלא הזדמנויות.
בעזרת השם, תודה רבה.
תודה חני, בשורות טובות. תודה.
שם נמצאו השם יסבורה
ויפילו ביסורי שבתוי רסטורי בוודאי גם שם נמצאו השם יסבורה
ויפילו ביסורי שבסוי חסטורי בוודאי גם שום נמצאו השם יסבורך אוי 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 גם מייחוי ריתבור עם הקושי מאוד
גם מאחורי הדברים הקשים האלה, וואו איזה מדהימה חני. אנחנו סיימנו שעה ראשונה של עניין משפחתי. תודה לאל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. בשעה הבאה יהיה איתנו כאן שמי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות, ואתם מוזמנים להתקשר אלינו 1-952-92-93. פרסומות חדשות, מיד חוזרים.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה זו מיד מיד יהיה איתנו כאן באולפן הרב שמי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות, והוא כאן כדי לענות לשאלות שלכם המאזינים בכל מה שקשור, אם נפגעתם או חליתם, אם אתם רוצים להתייעץ, אולי מגיע לכם כסף ואתם לא יודעים מזה, לפעמים נדמה לנו שרק אם במקרה מסוים, אי אפשר לדעת, שווה להתייעץ, שווה לשאול, כי באמת, איך אומרים, אם כבר יש בעיה, אז אין צורך להוסיף סבל לנוסף, אם מגיע לכם כסף, אז פשוט מצווה לקבל אותו. מספרי הטלפון שלנו כאן באולפן לשאלות שלכם המאזינים בבית 1-952-92-93, אני חוזרת 1-952-92-93. ניתן גם לפנות אלינו דרך האתר של רדיו קול חי, אתם נכנסים לדף הבית ושם בצד שמאל למעלה אתם כותבים לנו את השאלות שלכם, אנחנו נשתדל להתייחס במהלך המשדר. שלום, בוקר טוב לרב שמי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות. בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
ואולי כדי שוב לסבר את האוזן, כדי קצת יותר להבין, אנשים לפעמים מתלבטים, אומרים, אני לא יודע אם זה קשור אליי, לא קשור אליי. מי בעצם יכול לפנות אליכם?
טוב, זה אותם אנשים שיש להם בעיות רפואיות. ילדים בעיות רפואיות. אנשים שעובדים וחלו כמחלת מקצוע, אובדן כושר עבודה, ביטוחים סיעודיים. כשאנחנו מגיעים לכל המקומות האלו, הביוקרטיה חוגגת שם. והיום יש הרבה מאוד אנשים שמתמודדים מהבעיות האלו, וקשה להם, קשה להם מאוד גם לטפל בבעיה וגם לטפל בביוקרטיה מול כל אותם הרשויות.
איך אני תמיד אומרת, הבירוקרטיה הזאת לא נועדה לאנשים נכים. אנשים בריאים אולי מסוגלים, אנשים נכים לא מסוגלים, ולא תמיד יש באמת, לא רק זה, אנשים לא מכירים את החוקים, לא יודעים איך, לא יודעים מה, ולכן פה הרבה אנשים שואלים, רגע, למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד? למה אנחנו צריכים לקחת את החברה המרכזית, או איש מקצוע לצורך העניין?
טוב, אין ספק שבנושא הזה חייבים פה אנשי מקצוע. אף אחד מאיתנו לא מכיר מה זה ביטוח לאומי, לא מכיר מה זה חברות, לא יודע לקרוא את האותיות הקטנות, לא יודע מה זה שקלול של אחוזי נכות, מה רוצים ממך בביטוח הלאומי, מה רוצים ממך שאתה עובד גם ואתה יכול להגיע לפטור מס הכנסה. שזה גם ועדות שיושבות בביטוח לאומי, כל החברות הביטוח, זה הכל שיטת המצליח. אנחנו רואים את זה היום, מה שעושים את כל המאבק לאור ההצלחות שלנו, את רואה את זה כל המאבק שעושה היום הביטוח הלאומי, אוקיי? פשוט לפגוע בנו, כי היום בסופו של דבר, לתך דוגמה לגבי ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, כשאתה פונה לביטוח לאומי, יש אומר לך אין לך שום דבר, לא מגיע לך שום דבר. או אני רואה במאות אנשים שבאים אלינו על כל מיני בעיות רפואיות שחושבים, נותנים להם אנציקלופדיות, והם התחילו לאחרונה לפרסם, בואו אלינו, אתם לא צריכים לפנות לאף גוף, הכל במטרה פשוט לפגוע באותם נכים. והפלא הגדול ביותר, כי אנחנו עכשיו בפרט שאנחנו נמצאים מול מערכת בחירות, תראי לי חבר כנסת אחד, חוץ מלדבר על המילקי ולדבר על כל מיני נושאים אחרים, אוקיי, איך שיהיה לנו טוב, מי היום אחד מהחברי כנסת שלקח את האג'נדה הזאת, שיש פה מאות ואלפי חולים למיניהם, אני כבר לא מדבר על זה שתרופות אין להם כסף לקנות, התרופות הבסיסיות ביותר, אף אחד לא לקח את זה. אלתו דאגו להעלות את שכר המינימום, שזה באמת החלטה מאוד נבונה, אבל אותם חולים שעלויות שלהם הרבה הרבה יותר גבוהות, אף אחד לא לקח את האג'נדה הזאת. למה? כי זה לא מביא כותרות, וזה מה שמפתיע אותי. ולכן מה שחשוב, זה לא באמת להתרשם מכל אותם הפרסומים, וגם בחברות הביטוח, וגם אותם אלו שקיבלו בעבר מקבלים קצבאות.
גם אם אמרו לכם לא, או גם אם הקצבא היא נמוכה, יש מה לעשות.
יש מצב, כי אני רואה הרבה פעמים, אתה תשכל מיני פונים לכל מיני, לאחרונה יש כל מיני ארגונים כאלו, ושפונים אליהם ואומרים להם, רבותיי, בוא, מגיע לכם ככה, וזה באמת לא אנשים מקצועיים, ובסופו של דבר מסתבר שמגיע להם הרבה כסף, והכסף הזה הוא פשוט בשביל הילדים, הטיפול בילדים שלנו.
כן, וקצת, ולכן, קצת להקל על היומיום שהוא כל כך קשה
בדיוק,
גם
ולכן
ככה.
ולכן גם את כל אלו שמקבלים קצבאות, כאלו אלו שהלכו לחברות הביטוח, נפגעו בעבודה, מחלות מקצוע, וזה לא משנה כל הגופים האלו, כשבאותו שיש לך בעיה רפואית, תרים טלפון, תבדוק עם אנשי מקצוע, וזה חשוב, אני מדגיש, אנשי מקצוע.
כן, יש לנו כבר מאזין על הקו שרוצה לשאול, אז אנחנו בהחלט נאפשר לו. כן, בבקשה, מאזין איתנו?
הלו?
כן, כן, אנחנו איתך.
אתם איתי?
כן, כן, כן.
כן, אני רציתי לשאול, אני עברתי כמה פעמים, שעברתי ברגל, יש שנה ברגל. עכשיו יש לי מחלה פיאזית ברגל.
מה יש לך? איזה מחלה? אני לא שומע אותך.
פיאזיס.
כן.
פיאזיס.
כן.
כן.
זה מחלה שיש לי, זה גם בעיניים וגם הרבה ברגליים.
כן.
אבל אני עובד במקום עבודה שאני עומד מינימום 10 שעות ביום ברגליים. עכשיו, בגלל שיש לי ברגליים מהחשנות, העבדים שלי מתנפחות כל הזמן. איך שהוא מתנפח לי. עכשיו, הייתי אצל רופא, או רופא וזה, עכשיו הוא החליט לשלוח אותי, רופא תעסוקתי, לזוק אם אני יכול בכלל לעמוד על הרגליים. שאלה אם אני יכול לקבל על זה נוחות או לא.
כן.
תשמע, מניסיון שיש לנו, קודם כל צריך לבחון גם מה המצב של אותו, צריך לראות כמה מצב של הורידים, מה המצב האורתופדי שלך. צריך באמת לבדוק האם יש קשר נסיבתי בזה שעמדת למחלה שנוצרה לך. זאת אומרת, זה מבחן שצריך באמת לראות, צריך לראות את כל המסמכים הרפואיים שלך. ופה, אחרי שאנחנו רואים את זה ובודקים את זה, אז אפשר גם להגיד לך מה הסיכויים שלך לגבי, יכול להיות מחלת מקצוע, יכול להיות יש פה אובדן כושר עבודה, וזה מאוד חשוב. כי גם אם תגיש לביטוח לאומי אובדן כושר עבודה, צריך פה לשקלל את זה לאחוזי נכות, וזה חשוב מאוד באמת להתייעץ לפני שאתה מתחיל את התהליך, כי זה תהליך מורכב, תהליך שצריך הרבה הרבה ידע, ידע מקצועי, ומחר ואנחנו לא רופאים, ואנחנו לא מכירים את זה, אני חושב שכדאי שתפנה לאנשי מקצוע שיכולו על ידי רופאים לבדוק את המצב הרפואי שלך, ואז באמת לתת לך את ההכוונה המדויקת.
כן.
אני אגיד לך מה, יש ברגל הזה, שיש את עם הוורידים, יש לי שם צלוקות גם שריפה, שאני נחווה בגיל 9. אני היום מעל 40.
כן.
יש מלא צלקות, וגם שרק לקצת עקומה קצת בזה. השאלה אם זה יכול להיות תוצאות מזה.
אני אשאל אותך שאלה אחרת, כמה אתה מסתכר היום? מה השכר שאתה מסתכר היום?
בסביבות
8,000 שקל. 8,000 שקל. אז היום, רק לידיעה בלבד, מאחר ואתה מסתכר היום ב-8,000 שקל, אוקיי? היום להגיש בקשה לקצבה בביטוח הלאומי כקצבת נכות, אין לך סיכוי. אוקיי? כי אתה מרוויח, כי אתה מרוויח מעל השכר הממוצע. זאת אומרת, מאחר ואתה היום מסתכר בשכר כזה, לא מגיע לך היום קצבת נכות בביטוח הלאומי. ולכן, יכול להיות פה כמה אופציות. אופציה ראשונה שיכולה להיות, יכול להיות שיש פה מחלת מקצוע. ומגיע לך על הנקודה הזאת בגלל שאתה עומד על הרגליים. ויכול להיות שזה מה שגרם לך לאותו בעיה. אוקיי? יכול להיות שאתה לא מסוגל לתפקד. אז אפשר לבדוק על נושא של פנסיית נכות. זאת אומרת, שוב, זה נושא שהוא צריך בירור.
מורכב.
צריך בירור.
בוא נאמר, היית מייעץ לו, כן, לבוא להתייעץ.
בהחלט, כן, בהחלט, כן. בהחלט.
עכשיו, השאלה שלי, מי יש לי בזה גם ביטוח בפרטי אובדן כושר עבודה?
אז לכן אני אומר, לכן אני אומר, לגבי הנושא של ביטוח אובדן כושר עבודה, צריך לראות מהי הפוליסה, צריך לבדוק את הפוליסה שלך, להתייחס לפוליסה, לקרוא באמת את התוכנית של אותה פוליסה, ולאחר מכן, אפשר תוכל לקבל גם סיוע והכוונה האם לפנות לביטוח אובדן כושר עבודה. בסדר?
אוקיי.
אני מאחל לך שיהיה רפואה שלמה.
רפואה שלמה והרבה הרבה בהצלחה. 1-900-52-92-93 זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ עם הרב שמאי שזירי, אני חוזרת 1-900-52-92-93. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואנחנו מארחים היום אצלנו כאן באולפן את הרב שמאי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות, ויש לנו כבר מאזינים על הקו שרוצים לשאול. כן, בבקשה.
שלום.
וברכה.
אני שבת 61, יש לי נכות 100%, מוגבלות גם בגב, בברכיים. אני פניתי למשרד הבריאות בקשר לניידות. הם ענו לי שאני 0%, אין זכאות לקבל כאילו תמיכה בניידות ושירותים מיוחדים. אתם מטפלים בבעיות כאלה?
בואי, לפני שאנחנו, אני רוצה, מה שחשוב, בהחלט שאנחנו מטפלים בהחלט, אבל אני רוצה לשאול אותך, בואי תספרי לי קצת, את מקבלת היום נכות
על... כן, 100% נכות יש לי.
על מה יש לך נכות? את עקרת בית, הייתי אישה עובדת והפסקת לעבוד?
קודם כל, גב שלי, יש לי פריצות דיסקים בכל עמוד השדרה.
כן.
וברך שלי מאוד כואב ומברוסק, אני עומדת לניתוח, תור יש לי בניתוח.
איזה, מה יש לך בראש?
בברך.
כן, אוקיי.
עמוד השדרה שלי, יש לי פריצות דיסקים בכל עמוד השדרה, והרגל שלי ממש רדומה, אני לא מרגישה את המחושים ברגל ימין.
הבנתי.
אני פניתי בצד הבריאות.
דקה, שנייה אחת. כמה קצבה, כמה זמן את מקבלת את הקצבה הזאת?
בערך חצי שנה.
חצי שנה. לפני חצי שנה, מה עשית? עבדת?
היה לי נכות 65% והייתי מקבל את השלמת הכנסה.
אוקיי. ולפני שקיבלת 50% נכות, עבדת באותה תקופה?
לפני שעבדתי, כן.
כן? ואז תוך, הפסקת לעבוד.
בטיפול בקשישים.
הבנתי. ועבד בטיפול, עבד בטיפול בקשישים. זאת אומרת, מה עשית בטיפול? איך טיפלת בקשישים?
כל הקשישים שהם צריכים לנקות להם
והיית גם מזיזה אותם, מרימה אותם?
לא תמיד, אבל היו לי ניקיונות, רובם ניקיונות וטיפול בקשישים.
הבנתי, וגם מדי פעם היית מרימה אותם?
לא, בשנים קודמות שהייתי יותר צעירה.
כן.
אבל לאחרונה שאני הרגשתי שכבר אני לא יכולה לעבוד.
בגלל הפריצות דיסק, נכון? בגלל הפריצות דיסק.
הכל עמוד השדרה שלי מפורק.
הבנתי. ואת חושבת שיש איזה קשר לעבודה שעבדת?
כן, ברור, בגלל זה נאלצתי להפסיק, בגלל שלא יכולתי כבר.
הבנתי, ואז באותה תקופה, האם הגשת בקשה, בקשה למחלת מקצוע או...
לא, הגשתי כללי, כאילו, נכות כללית.
פגיעה בעבודה, נכות כללית. ביטוח לאומי, ביטוח לאומי, התייחסת, אמרת להם שאת עובדת, וכתוצאה מזה שהרמת אנשים חולים, נפגע לך אגב, אז לא אמרו לך, אמרו לך בואי תקבלי קצבת נכות ונתנו לך 60%. וואו.
נכון.
הבנתי. את מבינה את הרעיונות של ביטוח לאומי?
כן.
יפה.
כן, שיטת מצליח.
השיטת המצליח, כמה כסף הם חסכו. יופי.
אז יש לי 100% נכות, כי אני כבר צריכה עזרה בעצמי, אני צריכה...
מה צריכה? איזה עזרה צריכה? בואי תגידי לי מה את עושה היום בבית.
אני קודם כל לא קשה לתפקד בידיים, כי ידיים שלי נרדמות, ואני מתחילה להכין שבת, ואני לא יכולה לסיים אותה, אני כל השבת אחר כך פשוט ננחת מכאבים, וכי לא יכולה לרשון, נרדמות לי ידיים, וכתפיים, וגב. לא יכולה לעמוד, אני מבקשת שעזרה מטפלת. את עוד צעירה, לא מגיע לך.
ככה אמרו לך בביטוח לאומי, הצעירה.
כן,
הצעירה.
אני מפורקת לפירוקים.
הבנתי. עכשיו בואי תגידי לי עוד דבר. מבחינת התפקוד שלך בבית, היום את זקוקה מבחינת להתקלח, את צריכה זקוקה לסיוע?
כן, אני זקוקה לסיוע. אני צריכה לנקיון, בישולים, אני לא יכולה לעמוד.
והגשת להם בקשה לשירותים מיוחדים?
כן, פעם ראשונה הם סירבו לי, פעם שנייה עכשיו אני מסרתי מסמכים, אני לא יודעת, עדיין לא קיבלתי תשובה.
לא קיבלת תשובה? הבנתי.
עדיין לא קיבלתי תשובה.
אבל אמרו לך שאת צעירה.
והנה עוד פעם, לכל מי שמתלבט, למה לא ללכת לבד? הנה מה שקורה כשהולכים
לבד. היא צעירה, היא עושה הכל לבד, היא מסוגלת להסתדר לבד. ויש לך גם בעיה בהליכה, אני מבין. יש לך גם בעיה בהליכה.
כן. הבנתי. אגב, שמן הפלאים יחידי שעוזר לי.
עוזר לך שמן הפלאים? הבנתי. אוקיי,
אז בואי... לא שמן הפלאים האלה, פי משחטה על הזאת שאני מורחת על הברכיים על הגב.
אז תשמעי, שמן הפלאים האלו לפעמים יכול להזיק לך. לא מבחינת הטיפול. כי באיזשהו מקום, גם אם זה קצת עוזר לך, את נמצאת היום בגיל 61, אוקיי? ומה שחשוב להדגיש באמת לכל קהל המאזינים, הם ינסו למשוך אותך, עד רגע קבלת הקצבה של קצבת זקנה. מרגע שאת תקבלי קצבת זקנה, את לא יכולה להגיש לא שירותים מיוחדים, את לא יכולה להגיש ניידות, אוקיי? ולכן מה שחשוב...
לפני אני פניתי אליהם, הם ענו לי שלא... כתבו לי במשרד הבריאות 0% נכות לזכאות לקבל...
יפה, אז בשביל זה אני בא ואומר, גברת, פה הזמן שלך הוא מאוד קצוב.
נכון, אני יודעת, בגלל זה אני פונה לכם.
אז לכן אני אומר, תפני אלינו, אנחנו נעזור לך.
אני התקשרתי אליכם אתמול. לא יודעת מה, לא חזרו אליי, לא כלום. ככה תקפו אותי מהר.
לא.
כוכבית 5700 משהו כזה?
כן.
נכון.
אז תשמעי, מאחר ויש לנו הרבה מאוד פניות, אוקיי? תאמיני לי שיחזרו אלייך, אני גם אדאג, את תגידי לי...
רשמו.
אנחנו רושמים את הטלפון של כל אחד ואחד. אני מבטיח לך שיחזרו אלייך, בעזרת השם. אני לא רוצה שתגידי בשידור את הטלפון, כי אנחנו מדברים על נושאים רפואיים, וזה הכל מאוד חסוי. בהפקה, נעביר אותה חזרה להפקה, אני אקח את מספר הטלפון, ואני אטפל לך בעזרת השם, בסייעת הדשמיה באופן אישי. בסדר?
תודה רבה, יישר כוח.
שיהיה לכם רפואה שלמה ובשורות טובות.
בשורות טובות, ואנחנו כבר רוצים לעבור למאזינה נוספים. כן, בבקשה.
אני בשידור?
כן, את בשידור.
כן, שלום, בוקר טוב. רציתי לשאול את מר שמי שזירי. אני אמא לשלושה ילדים בעלי קשב וריכוז, בעיות בקשב וריכוז. שניים ממש במצב, זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה מצב קשה, אחד קצת פחות. עכשיו רציתי לשאול באמת אם יש לי זכויות ומה קורה עם זה, במיוחד ששניים מהם נוטלים קונצרטה, שזה מחיר עלות די גבוה יחסית, על אף שיש הנחה, אבל זה די נשאר מחיר גבוה. מה הזכויות שלי, מה קורה עם זה?
אני אולי, כדי עוד משהו להבהיר, יש לנו כאן שאלה שגם הגיעה דרך האתר של רדיו קול חי על אותו נושא של קשב וריכוז, ואולי נרכז את התשובה לכל הנושא הזה ביחד. כותבת לנו כאן אימא, ילד בן 13 אובחן כסובל מקשב וריכוז והיפראקטיביות ונוטל ריטלין, סובל מהתפרצויות זעם קשות ובלתי נשלטות עד כדי השלכת חפצים ושבירתם, מכת עצמו וכן את הסובבים אותו, זקוק מאוד לעזרת הזולת יותר מבני גילו, כמו שריחת צרוכים, סלסול פאות, הכנת סנדוויצ'ים ועוד, האם זכאי לקבל קצבה. אז אולי באמת...
אוקיי, פה נעשה, לגבי הנושא של קצבת ילד נכה, זאת אומרת, יש קריטריונים, בוא נאמר, ברורים ולא ברורים לגבי הנושא של ביטוח הלאומי. אז ככה, ילדים מהפרעות קשב וריכוז, כשאנחנו פונים לביטוח הלאומי, אין ספק שהתשובה היא תהיה שלילית, לא מגיע לך. היום, לצערנו, הרבה מאוד אנשים שסובלים מאותה תסמונת של הפרעות קשב וריכוז, ADHD, בהחלט לא זכאים לקבל קצבה מהביטוח לאומי, אבל יש מקרים, וזה לא מעט מקרים, כמו שהנה אני שומע פה אותה אישה שהעבירה
שאלה,
הילד בן 13, כאשר הילד הוא היפראקטיבי, או שיש לפעמים בעיות נוספות של הילד שהוא זקוק להשגחה, ולכן חשוב מאוד במקרים מהסוג הזה, אוקיי? כי פה בהחלט צריך פה הכוונה, זה הכוונה למסמכים. חשוב מאוד כשאתה מגיעים לוועדה לדעת מה לדבר עם הרופא, כי הרופא בסופו של דבר ישאל אותך 2-3 שאלות, האם אתה מתלבש לבד, האם אתה שורך נעליים וכולי וכולי, והשאלות, ותקבל תשובה הביתה, ובדרך כלל התשובה היא שלילית, ולכן במקרה הזה אני חושב שכדאי באמת לפנות לאנשי מקצוע שהם באמת התמודדו מול הביטוח הלאומי, כי מניסיון שיש לנו אני יכול לומר את זה בבירור חד משמעי, אכן כן יכולים לקבל, ויש לנו אלפי ילדים שמקבלים היום קצבאות, קצבת ילד נכה. עכשיו חשוב גם למשל, אותו גברת שכותבת שהוא לא יכול בעצם להתלבש לבד וכו' וכו', יש מצבים מהסוג הזה שהוא יכול להגיע גם ל-117% נכות. ולכן, לא להתייאש, גם כאלו שמקבלים היום 50%, למרות כל מה שהם עברו, והם מקבלים 50%, אני חושב שכדאי להתייעץ, מדי פעם יש החמרות במצב, והם יכולים להגיע ל-100% קצבה. ולכן, חשוב במקרה הזה להתייעץ.
אז מה אנחנו עושים כרגע? זאת אומרת, מעבר לתרופות שהם נוטלים, זה הרי מתלווה לעוד דברים, זה כתוצאה מתסכולים וכל מיני דברים, יש טיפולים רגשיים ועוד כל מיני דברים, זה עוד דברים, זה לא נשאר רק בזה.
אני יודע.
וזה מעבר להתמודדות היומיומית בבית, יש עוד מעבר.
אני רוצה רק לומר לך דבר אחד. אני, מאחר והניסיון שלי עם ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, ואני מדבר על הרבה מאוד ילדים, אני מדבר על אלפי ילדים כאלו, שלצערי סובלים מהנושא הזה. אני יכול לומר לך גם בנושאים פסיכיאטריים. היום זה הפך להיות לתעשייה, כי בסופו של דבר הריטלין והקונצרטה שהוא מקבל, אני מניח שאת יודעת ממה המורכבות של אותה תרופה. אנחנו מדברים, זה תרופה שהיא מורכבת מסמים. ולכן, היום זה הפך להיות תעשייה. אני בעזרת השם, בחודשים הקרובים, יש גם לזה פתרונות ללא תרופות, ואנחנו בעזרת השם נעשה מהפכה בתחום הזה. גם בנושא, גם בנושא של הפרעות קשב וריכוז, אוקיי? וגם בנושא של חרדות, והנושא הפסיכיאטרי, יהיה בעזרת השם מהפך בנושא הזה, שבאמת נוכל להוציא אנשים וילדים מהמצב שלהם. כי אנחנו צריכים להבין דבר אחד, וזה מניסיון שיש לנו, ואני מדבר על זה הרבה. עצם העובדה שילדים האלו, שהם סובלים מהפרעות קשב וריכוז, מקבלים את התרופות האלו, שאת יודעת, תמיד צריך לעבור לאיזון, ומדובר פה בהרבה כסף, ולפעמים כשהמטופל לא מקבלים את הטיפול היום, דרך קופות החולים, את הטיפול המקסימלי שיכול להיות, אז בסופו של דבר, בתהליך יותר מתקדם, מסתבר שזה פגע באיכות החיים, בשלבים יותר מתקדמים של החיים.
ובעזרת השם, אני יכולה להעיד על זה.
כי אין ספק, ובעזרת השם בקרוב מאוד אני עושה את כל המאמצים באמת לעשות מהפך בכל הנושא הזה.
כן.
זאת השם. אז מה בעצם כרגע אני אמורה...
מה שאני מציע, בדיוק.
עוד מעט אנחנו נבקש מהרב שמאי שזירי לתת את מספר הטלפון של המוקד שם בחברה המרכזית למימוש זכויות, ואת פשוט תרימי טלפון, תקבעי פגישה ותגיעי לייעוץ. שיהיה הרבה הרבה בהצלחה, הרבה הרבה בהצלחה. אנחנו נפנה למאזין נוסף. כן, בבקשה.
הלו, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
יש לי שאלה כזאת. יש לי בן בן 9.5, ולפני 2.5 הוא עבר ניתוח לב. היה לו בעיה במסתמים.
כן.
רציתי שאם יש זכויות בביטוח לאומי לדבר כזה.
עוד פעם, כמה הבן שלך?
9.5.
9.5, עבר ניתוח.
כן, ניתוח לב במסתמים, היה לו בעיה במסתמים.
כמה זמן הוא היה מאושפז והיה בהשגחה?
הוא היה שבועיים מאושפז, ואחרי זה חודש בערך בבית.
שהוא היה צריך זקוק אומן להשגחה?
להשגחה, כן, והוא שנתיים כבר, אנחנו מוצאים לו הסעה מהעירייה, לתלמוד תורה כאילו.
הבנתי, איך, אוקיי, אז קודם כל התקופה שהוא עברת ניתוח והתקופה שהוא היה בבית, מגיע לכם לקבל קצבה מהביטוח הלאומי, אתה פשוט לוקח את הסיכום הרפואי, מעביר אותו לביטוח הלאומי, אתם תקבלו על אותה תקופה קצבה מלאה, זה אחד. עכשיו בוא נתקדם הלאה. כיום אתה אומר שיש לך הסעה, בוא תגיד לי היום אחרי הטיפול שלו, האם היום הילד בריא לאחר הניתוח, או עדיין הוא זקוק לאיזשהו טיפולים מיוחדים, תרופות מיוחדות, השגחה מסוימת?
לא, הוא בריא ולא זקוק לשום דבר, ופעם בשנה אנחנו בביקורת צריכים לנסוע לביקורת.
שישאר בריא עד 120 ושלא יהיה זקוק אף פעם לשום דבר, בעזרת השם.
הבנתי, אז קודם כל לתקופה של החודש וחצי חודשיים אתם פשוט ממלאים טופס לביטוח לאומי, אתם מפנים את זה, אוקיי? טופס של קצבת ילד נכה, אתה מצרף לשם את הסיכום מחלה, אוקיי? ואתם מקבלים על אותה תקופה קצבה מלאה. שיהיה רפואה שלמה ובשורות טובות.
תודה רבה. תודה. תודה למשוות.
בהצלחה. לפני שנצא להפסקת פרסומות, שוב מספר הטלפון שלנו כאן באולפן לשאלות שלכם המאזינים, 1-952-92-93. אני חוזרת, 1-952-92-93. פרסומות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו ויש לנו כבר מאזין על הקו. כן, בבקשה.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
קודם כל, זה כיף שיש אפשרות לשאול את השאלות האלה, כי זה דברים שממש נוגעים לחיי היום יום. אני בחור בגיל 36.
Okay. כן.
ואני מלא חששות בשנה האחרונה שלא יודע מה לעשות. אני נשוי, יש לי שני בנות. אני עובד בעבודה ביטחונית, מעדיף לא לפרט, אבל שורה בהצלת חיי האדם.
כן.
מה שקורה, אני נפצעתי לפני 10 חודשים, לפני כמעט שנה. ובטבע שלי אני אדם חרוץ, לא ניגשתי לדבוע, לא עשיתי שום דבר. פשוט המשכתי לעבוד רגיל והתחלתי לטפל בעצמי. הלכתי לאורתופדים, נפגעתי בגב בחלק התחתון. ומה שקורה עכשיו, יש לי סוג של החמרת מצב כזה. שמונעת ממני לעבוד. עכשיו, האורתופד אמר לי, תשמע, אתה חייב לעזוב את העבודה שאתה עושה אותה עכשיו, יכול להיות שצריך תפקיד אחר או משהו אחר, ופה התחילה הבעיה. באותו רגע שנגשתי לעבודה, אז הביאו לי, שאם אני עובר לביטוח הלאומי, בגלל שלא טבעתי אחרי 91 יום, אני לא זכה לקבל משכורת, אני משייך לביטוח הלאומי, ועד שאין ועדה שיושבת וקובעת מה הייתי עם ה... מה קורה איתי בהמשך, אני כרגע לא מקבל משכורת, אני אקבל את הכל לרטרו. עכשיו, לא פשוט להיות עם שכירות ומעונות ודברים כאלה, והרבה הוצאות בבית. פחדתי, ולא הגשתי את התביעה. ורק לאחרונה הגשתי את התביעה ולקחתי את השיכון, שצריך להגן לי סכום של 30-40 מיל שקל ל-3-4 חודשים שיהיה לי ממה לחיות. כי זה מה שהעבירו לי. ותראה מזאת, כבר הביאו לי, דאגו להעביר לי שכנראה את התאונה שהגשתי אותה כתאונת עבודה, לא תוכר כתאונת עבודה, כי הביטוח לאומי לא יכיר בזה בעצם, עבר הרבה זמן. עכשיו השאלה שלי כזאת, אם אני אדם נורמטיבי, שלא ממהר לדבוע, אדם חרוץ, רוצה לעבוד, ניסיתי לטפל בעצמי, האם באמת לא יכירו לי בתאונת עבודה, ואז אני אהיה בבעיה ויפרקו אותי מה שנקרא, והשאלה השנייה, רוב השכר שלי הוא מורכב משעות נוספות. זאת אומרת שאם יש לי רופא תעסוקתי סוף החודש, אם הוא עושה לי מקצוע, אני פגע משמעותית בשכר, וזה לכל החיים, אני בחור צעיר סך הכל. ואני ממש עובד יצאות, אני לא יודע מה לעשות.
כן, דילמה.
דילמה, זה משהו שמוכר לי, כי יש פה הרבה מאוד אפשרויות, זה נושא שהוא מאוד מאוד מורכב. קודם כל ההתמודדות לאובדן כושר עבודה, ההתמודדות עם מול התקופה שעבר מרגע שזה קרה, מה ביטוח לאומי יגיד לך, ומה הרופא תעסוקתי יגיד לך, ומצד שני אתה גם מתמודד עם בעיה רפואית, אוקיי? ולכן אני חושב כרגע שמה שחשוב זה נושא שבאמת מישהו אובייקטיבי ומקצועי יעשה בחינה רפואית על כל הנושא שלך, אוקיי? לא להתייאש מזה שאתה חושב שביטוח לאומי עבר הזמן וכולי וכולי. צריך לבדוק מה השכר שלך, צריך לשקלל את אחוזי הנכות שלך, צריך לראות מהם הביטוחים שיש לך, ששילמת כל השנים, ששם יש הרבה מאוד כסף.
יש לי גם ביטוח, עובדן כושר עבודה, בחברה יפה, אני משלם המון כסף.
יפה, ולכן חשוב מאוד, כשאתה עושה את זה בצורה מקצועית, על ידי רופאים שיודעים לשקלל את אחוזי הנכות שלך, ויודעים באמת להגיש את הבקשה שלך בצורה מקצועית, אוקיי? אין ספק שאתה יכול היום להגיע לקצבה, ואני אומר את זה מניסיון שיש לנו, מהרבה מאוד אנשים, שאתה אכן יכול באמת לקבל קצבה גם מחברת הביטוח, ויכול להיות שתוכל לקבל גם אובדן כושר עבודה, ויכול להיות שתוכל, אפשר גם להוכיח את זה כמחלת מקצוע, וזה שעבר הזמן, זה עדיין לא אומר שום דבר, לא להרים ידיים, אני אומר את זה לך ולכל המאזינים. בעזרת השם צריך לעבור על כל החומר הרפואי שלך, ומניסיון שיש לנו וניסיון רב, הסיכויים שלך הם טובים מאוד, אבל חשוב לעשות את זה בצורה מקצועית.
כן, אז בוא תמשיך להקשיב לנו, אנחנו תכף הרב שזירי יאמר את מספר הטלפון של המוקד של החברה המרכזית למימוש זכויות, תוכלו להתקשר ולקבוע פגישת ייעוץ. אולי באמת הרב שזירי זאת ההזדמנות לתת את מספר הטלפון של המוקד.
אוקיי, אז הטלפון,
אני ממש מודה לכם.
מאחור, שיהיה רפואה שלמה. הטלפון שלנו הוא כוכבית 5700, אני אומר שוב, כוכבית 5700. לפעמים לוקח קצת זמן, יש לנו הרבה מאוד אנשים שמתקשרים, לוקח זמן, אנחנו חוזרים לכל אחד, וכל אחד מקבל את השירות הטוב ביותר.
כן, ויש לנו עוד מאזינה לקו, כן, בבקשה. מאזינה, מאזינה איתנו?
אני?
כן, כן, את.
כן, שלום לך.
שלום וברכה. שלום.
רציתי בבקשה, בעלי החל לסבול מפריצת דיסק, ועקב זה יש לו מאוד כאבי רגליים, קשה לו ללכת, קשה לו אפילו להרים רגל או לסרוך את הסרוך שלו בנעל. יש לזה משהו אפשר לקבל מביטוח לאומי, מהפרוצדורה?
בן כמה בעלך?
61 וחצי.
61, מחוץ צעיר.
כן, הוא נמרץ, הוא פעיל, הוא עובד, הוא
עובד,
הוא לא יודע ללכת, הוא תמיד רץ, רץ, רץ.
רץ כל הזמן. היום הוא, אני אומר, היום הוא כבר בסייעת דשמיא, אתה אומר, הוא כבר התייצב, הוא קשה לו קצת לרוץ.
היום הוא כבר לא רץ, קשה לו ללכת היום.
הבנתי, והוא עובד,
הוא עובד. אפילו דקה הוא לא יכול לעמוד.
אוי, אוי. ותגידי לי, הוא עובד היום?
הוא עובד כמשגיח כשרות.
כן, ומה השכר שלו?
בשעות 5-6.
6,000 שקל. אז שוב, לגבי הנושא של הנכות הכללית,
יש לו בעיה של גם קבעת שמיעה, והוא הגיש, טוב, תפסתי, אבל הם אומרים שאין לו מספיק אחוזי נכות.
כן, הוא,
בגלל שאין לו אובדן כושר עבודה.
כן, אבל מה זאת אומרת, יש לו בעיה בשמיעה, הוא ממש לא שומע, הוא הולך עם מכשירי שמיעה?
יש לו מכשירי שמיעה, כן.
הבנתי.
ועם המכשירים הוא צריך רחמים גדולים.
שמה זה אומר רחמים גדולים? הוא לא שומע.
קשה לי, למשל, רדיו למשל, הוא לא יכול לשבת, אפילו במכשירים הוא לא שומע את מה שמדברים ברדיו.
הבנתי. אני הבנתי. אז תשמעי, יש פה כאן שני דברים שצריך לבחון. אחד, השכר שלו היום מבחינת לקבל קצבת נכות, שכר שלו הוא גבוה. אוקיי? זה דבר אחד.
5-6 זה נקרא גבוה?
5-6 זה נקרא גבוה.
כלפי הביטוח הלאומי.
כלפי ביטוח לאומי. יכול להיות, תראי, מה שצריך, צריך כאן לבחון כמה דברים, אז דניאל לא אומר שום דבר, יכול שיש לו בעיה אורתופדית ברגליים. ואם יש בעיה אורתופדית ברגליים, יכול להיות, וסביר להניח, שמגיע לו קצבת ניידות, וזה לא קשור לשכר שלך. זאת אומרת, אתה יכול גם להרוויח 100,000 שקל בחודש, אבל קצבת ניידות, באותו רגע שאדם נפגע בגפיים התחתונות, הוא זכאי לקבל קצבת נכות. ולכן...
זה לא קשור לפריצת הדיסק?
אני לא יודע. זה קודם, יכול להיות שיש בעיה, יכול להיות שאת אומרת שהוא משגיח, והוא עומד כל הזמן על הרגליים, יכול להיות שיש עוד בעיות. מעבר לנושא של הפריצת גיס, ולכן זה נושא רפואי שצריך לבחון אותו. מה שאני מציע, תפני אלינו, אנחנו, יש לנו רופאים, אוקיי? ואנחנו נבדוק את זה, ואז נראה מה ניתן, איך ניתן לעזור לו. אבל אין ספק, ואני אומר את זה שוב, לכולם, מסתבר בסופו של דבר, שאכן הוא יוכל לקבל קצבה. כי היום, עם השכר שלו, ואם אנחנו לא נדע מה המצב האורתופדי שלו, אוקיי? אין סיכוי לקבל היום כסף בביטוח לאומי. אוקיי? עכשיו צריך גם לבחון את חברות הביטוח. יכול להיות שכתוצאה מהמצב של הבעיה של השמיעה שלו, יש שם אובדן כושר עבודה. ואולי אפשר
אין
לתבוע...
לא, אין לו אובדן כושר עבודה.
הם יכולים לטעון, הם הולכים בשיטת המצליח.
כי הם הולכים לעבוד.
אז זה לא משנה כרגע.
הוא אדם פעיל, הוא...
הכל טוב ויפה, אבל אדם שהפסיק לשמוע, יכול להיות שיש אובדן כושר עבודה. זה שאנשים נחמדים שם, הוא מקבל שכר, זה עדיין לא אומר שיש פגיעה. אז
הם
לכן...
הם טוענים שהוא יכול לשבת בפינה ולעשות את העבודה שלו בלי...
הם
לדעתי...
יכולים לטעון, הם יכולים לטעון מהיום המחר. הם מנסים ללכת בשיטת המצליח. לא להרים ידיים, תרים אלינו טלפון, אוקיי?
כן.
וכמו כן. שאנחנו תמיד מצליחים, אני מניח שגם במקרה הזה סביר מאוד להניח שיש פה כן אובדן כושר עבודה. לא צריך לשמוע מה האינטרס שלהם, כי האינטרס שלהם ושל הביטוח לאומי להגיד לך לא, לא מגיע. בסדר? אז תפני אלינו ובסייעת הדשמיה נסייע לכם. כוכבית 5700, כן. אז שיהיה בשורות טובות,
שיהיה בהצלחה,
ושיהיה לו רפואה שלמה, ושלא יזדקק לא לנו ולא לביטוח הלאומי.
בעזרת השם. תזכו לעשות.
אמן ואמן, אמן. נותר לנו ממש את דקה וחצי לסיום, אז נספיק אולי מהר עוד מאזינה. כן, בבקשה.
ברכה. אני רציתי לשאול, יש לי בעל, זה קצת דומה למקרה הקודם, בעלי בן 46, הוא עובד שנים בעבודה מאוד מאוד מסיבית וקשה, בהובלות. ובשנים האחרונות גילו לו שני פריצות דיסק, קשה לו מאוד לזוז. עכשיו, זה לא שהוא לא יכול לסרוך או משהו, הוא המפרנס כרגע היחיד, אני נמצאת בחופשה ללא תשלום אחרי חופשת לידה. ובין אם יש לו כוח, בין אם הוא יכול או לא יכול, הוא חייב לעבוד. הוא הלך לרופאים, הוא עשה את הבדיקות הכלליות, כל הבדיקות, אג והכל, בדקו שמצאו לו קרע בחוליות בצוואר. בנוסף לפריצות דיסק, מה הזכויות שלו, מה באמת אפשר לעשות שיכירו בדבר הזה, אין לי מושג.
אין ספק. תשמעי, יש פה, מחר והזמן שלנו מאוד קצר, אבל ככה בשני מילים, ככה אנחנו נסכם את העניין הזה. תראי, יש פה קודם כל את הביטוחים שיש לו, צריך לבחון גם את השכר שלו, יש פה...
5,000 שקלים, הוא עובד בחברה, עכשיו נכנס לחברה חדשה,
עובד. הבנתי.
אני חושבת שזה בדיוק המקרה הקלאסי שכדאי לבוא ולהתייעץ, נכון, הרב שזירי? כדאי לבוא ולהתייעץ, פשוט לקבוע פגישה מסודרת, לבוא עם המסמכים הרלוונטיים, ושם תוכלי לקבל את הייעוץ הכי הכי מתאים ומקצועי. תודה רבה לרב שמאי שזירי, מנכ"ל החברה המרכזית למימוש זכויות.
כל טוב.
תודה רבה, הרבה בריאות לכולם. תודה לאל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר, שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטה, כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם המשך הזנה עריבה לרדיו כל חי.